זכותם של טובי מעשי לכלי להרה למען כל הבריאה עד בו הערתי אשים מפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי לכלי להרה למען כל הבריאה עד בו הערתי אשים מפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי לכלי להרה למען כל הבריאה
פרק 4 של אבידמה קוסה מלא ברשימות וסיווגים של כל מיני אספקטים של קרמה אז אתם מקבלים הרבה רשימות בקורס הזה לא את כולם, רק חלק. חלק שהוא מאוד רלוונטי לחיים שלנו. המטרה בקורס הזה הייתה להתרכז באספקטים שונים של קרמה, כפי שהם ישימים ישירות בחיים שלנו כרגע בעולם ההשתוקקות. הרידינג, יש חלקים ממנו שהם קשים. בין השאר כי אבידמה זה קשה. הטקסט הוא קשה ואפילו הפירוש הוא קשה. ולמזלנו יש לנו מורה נפלא שהוציא משם בצורה בהירה את מה שישים כרגע לחיים שלנו. ותראו גם שבהמשך השיעור הזה אנחנו נעבור לג'סון קאפה שהיה גאון גדול בתורה והוא עשה חלק גדול מהלעיסה בשבילנו. הוא הרכז את החומר מתוך הסוטרות ומתוך הכתבים הקדומים שהם מאוד קשים לקריאה כפי שאתם רואים. לעס אותו בשבילנו ונתן לנו אותו בצורה בהירה ונגישה בלעם רינצ'מו. לא כל מה שג'סון קאפה כתוב הוא קל ונגיש, אבל בלעם רינצ'מו הוא יחסית קל לקריאה. וגם היום נחזור לשם. אז נתחיל בנושא שלנו היום, ואלו הם תוצאות קרמיות. אז הסיווג הראשון שמופיע זה קלסיפיקציה של הקרמות, לפי מועד הפשלתן. אם אתם זוכרים בפעם שעברה דיברנו על הפשלה של קרמה, שקראנו לזה בטיבט התנמים. הסיווג הראשון הוא לפי מועד ההפשלה של הקרמה. וזה לקוח מתוך הפרק שלנו. והם מסווגים את הקרמות לשלושה סוגים. הסוג הראשון, אלו הקרמות שכשיפשילו אנחנו נראה תוצאות בחיים האלה. בדרך כלל זה המיעוט של הקרמות. מיעוטן נראה תוצאות בחיים האלו. על מנת שנראה תוצאות בחיים האלו, הן צריכות להיות בעלות עוצמה מאוד חזקה. הקרמה צריכה להתבצע עם עוצמה יוצאת מן הכלל. ואי אפשר כאן למנע מלהזכיר את העניין של טנטרה שאנחנו חוזרים אליו שוב ושוב. הרעיון בטנטרה זה לקחת את הדרך של המהיאנה, ולעשות אותה עוצמתית מספיק, חזקה מספיק, כדי שהיא תישא תוצאות בחיים האלו. אז כל הרעיון של טנטרה מבוסס על כך שאנחנו עושים את הקרמות הכי חזקות בצורה הכי חזקה, כדי לתת סיכוי לחוות את התוצאות בחיים האלו. ואנחנו נחזור לזה קצת יותר מאוחר. ונפרט גם מה עושה את זה חזק וכך הלאה. הסוג השני, אלה קרמות שאנחנו נחווה את התוצאות שלהם מיד בחיים הבאים אחרי אלו. יש בתיאור הבודיסטי מה שנקרא ברדו, שזה העולם שבין החיים האלו לחיים הבאים, שלב מעבר. אנחנו נולדים לשלב הזה. זאת אומרת, אומרים שכשאדם מת, הוא נולד לתוך הברדו, זה ימין לידה קטנה כזאת, ואחר כך הוא מת בברדו ונולד לגלגול החדש שלו. אז בתיאור הזה, כשאומרים בחיים הבאים, לא כוללים את הלידה הקטנה לתוך הברדו. והסוג השלישי, אלה הם קרמות שיבשילו בחיים השניים או יותר מאוחר. ובקשר לזה אני רוצה לומר, אנחנו לא יכולים לראות בעצמנו או לדעת את זה בעצמנו, כי זה ידע שהוא נסתר מרובנו. מרובנו שאנחנו עוד ברמה נמוכה של הגשמה או של הבנה דרמית, אנחנו לא יכולים לראות אותם. ולכן עלינו להסתמך על הבודה. זאת מציאות שהיא לא רק נסתרת, היא מאוד נסתרת. גם ברמות די גבוהות קשה לראות אותה, צריך להיות מאוד מאוד גבוה. לרבים מאיתנו יש קושי להאמין פה למשהו שאנחנו לא יכולים לראות בעצמנו וצריכים להסתמך על מישהו אחר. וזה חוזר כל הזמן בבודיזם, כיוון שההשקפה הבודיסטית בנויה על ההמשך של קיום שתלוי בקרמה שלנו, ואלו בדיוק הדברים שאנחנו לא יכולים לראות בעצמנו. אז הרעיון כאן, כדי שנפתח את עצמנו להסתמך על הבודה, אנחנו צריכים קודם לברר לעצמנו שהבודה הוא אמנם סמכות שאנחנו מוכנים להיפתח ולהסתמך עליה. זה משהו שאנחנו כן יכולים להגשים על ידי ההיגיון שלנו, על ידי לוגיקה. פשוט תהליך של הגייה לוגית, שבו מדבר אחד אנחנו מסיקים דבר שני ואנחנו מסיקים דבר שלישי, עד שמשתכנעים. שאומנם הבודה יודע מה שהוא אומר, אומר אמת, ולא מסוגל בכלל, ואין לו גם שום עניין שלא לדבר אמת. לבסס את זה היטב, אנחנו עושים את זה כשלומדים לוגיקה בודיסטית. אני רק אומר, בקיצור, יש כמה מבחנים שאנחנו בוחנים בהם את מה שאומר הבודה, או מה שאומר כל מורה. בא מישהו ומספר לכם דברים, או מעמיד אתכם בפני השקפת עולם, או מספר לכם תורות. איך אתם בוחנים, האם אתם תאמינו לאדם הזה או לא? ואלו דברים שאתם עוד לא ראיתם בעצמכם. מישהו מלמד אתכם משהו שחדש לכם. יש שלושה מבחנים שאדם בוחן את המורה או את התורה. והמבחן הראשון זה משווים את מה ש... התורה או המורה אומרים יחסית לניסיון החיים שלנו. ובודקים האם יש משהו בניסיון החיים שלנו שעומד בסתירה למה שנאמר עכשיו. כגון, אם בא מישהו ואומר שהשמש כחולה, אז אני מראש לא אמין כי אני יודעת מניסיון אישי ישיר שהשמש לא כחולה, כי אני ראיתי אותה והיא הייתה בצבע אחר. זה מספיק, אם יש סתירה בין הניסיון האישי שלי לבין מה שאדם הזה אומר, אז התגובה שלנו באופן טבעי תהיה לבטל את זה, כיוון שזה סותר את מה שאנחנו כבר יודעים בעצמנו. אז זה המבחן הראשון. המבחן השני, אנחנו מסתכלים האם הדברים הנאמרים על ידי המורה תואמים את מה שאני יכולה להשיג דרך ההיגיון שלי. אז למשל, דוגמה פשוטה, אם אני רואה אשן, אני יכולה באופן הגיוני להסיק שאיפשהו שם ישנה אש שגורמת לאשן הזה. ועכשיו בא מישהו שלישי ואומר שהאשן הזה בא מהמים. אז ההיגיון שלי מבטל דבר כזה, כי זה לא מתאים לחשיבה הדדוקטיבית שלי, שמבוססת על ניסיון החיים שלי. אז אני אמנם לא רואה את האש ישירות, אבל אני יכולה להסיק באופן... די ודאי שאם יש אשן אז יש גם אש, ואם מישהו טוען שאין אש, אז יהיה לי נטייה חזקה לא להאמין. אז זה המבחן השני. המבחן הראשון, אם ככה, הוא איך הדברים מתיישבים עם ניסיון החיים שלי. המבחן השני, איך הדברים מתיישבים עם ההיגיון שלי. עד עכשיו כיסינו שני שטחים. כיסינו דברים שאני יכולה בעצמי לראות, ואז אני משווה את מה שהאיש אומר לדברים האלו. יש דברים שאני לא יכולה בעצמי לראות, אבל אני יכולה בעצמי, בעזרת ההיגיון שלי, להסיק, להגיע באופן עקיף לחוויה שלהם. ואני משווה לעומת מה שאני שומעת. המבחן השלישי, יש דברים שאני לא יכולה לראות בעצמי, וגם בעזרת ההיגיון לא יכולה להגיע אליהם בעצמי, כגון חוקיות של קרמה. אז איך אני אבחן עכשיו אם מה שהוא אומר זה נכון? אז עכשיו אני הולכת ואני בוחנת אותו לעומת עצמו. האם מה שהוא אומר כרגע סותר מה שהוא אמר בעבר? האם יש סתירה פנימית אצלו? האם הוא קונסיסטנטי במה שהוא מציג בפניי? וזה מבחן שאני מיישמת על דברים שהם מאוד נסתרים, כגון קרמה. אז זה היה קטע קטן מהקורס בלוגיקה, שבו אנחנו מפתחים את המבחנים האלה, והבודיזם מאוד מעודד אותנו להשתמש במבחנים האלה, ליישם אותם ולהפעיל אותם ולשאול את השאלות. כי אם לא נשאל את השאלות, ואם לא נשתכנע שהמקור שמלמד אותנו הוא מקור מהימן ואמין שאנחנו מוכנים להאמין לו, אנחנו לא ניפתח ולא נעשה את הדרך ולא נזכה לראות אותו. ולכן חשוב שנשתכנע וחשוב לשאול את השאלות. אדם יכול שיהיה לו ספק במה שנאמר. ויש
כמה
סוגים של ספק. יש ספק שהוא, או אני לא יודע מה הולך שם. והנטייה היא לבטל את זה. מאחר שאני לא מבינה מה שקורה שם, אז אני הולכת לבטל את זה. אני לא יודעת, ואני בכלל לא הולכת לברר מה יש שם, כי אני מראש מבטלת. אז זה ספק שנוטה לכיוון שלילי. ספק כזה לא משרת אותנו בדרמה. יש ספק שהוא נוטה לכיוון חיובי, שאומר, אני לא יודעת מה קורה כאן, לא מבינה את זה עד הסוף, אבל אני אמשיך לברר, אני אמשיך ללמוד, אני אמשיך לשאול, מתוך מטרה לברר את הספק. זה בדיוק הספק שהבודיזם מעודד, ושהוא משרת אותנו, ושיש לו מקום ותפקיד, והוא חשוב. עד כאן הקטע הזה. אז זה בקשר לכל מה שנאמר, בקשר לקרמה צריך ליישם את המבחנים האלה, מכיוון שאלו דברים שאנחנו לא יכולים לראות ישירות. קצת מזה יכולים לראות, אחרי שלומדים את החומר, או שאם אנחנו כבר מבוגרים בשנים זה עוזר, או שאנחנו מכירים מקרוב אנשים שמבוגרים בשנים. ואז מסתכלים, השבוע הייתי סרט, על זמרי עם אמריקאים. הסרט הוא מין חצי דוקומנטרי, שהסיפור הוא מבוים, אבל השחקנים הם הזמריה, משחקים את עצמם. והאנשים האלה היו פעם זמריה ידועים באמריקה, והיום הם כבר בפנסיה, הם כבר 60 ומעלה הייתי אומרת. אבל היה מאוד מעניין לראות את החותם של החיים שלהם, איך הוא מתבטא בגיל 60. אז למשל יש שם זמרת עם שהייתה ידועה, אישה מאוד יפה. רואים שהייתה יפהפייה בעבר, ומראים תמונות שלה כשהייתה צעירה בסרט. ורואים שהיא גם עכשיו מאוד יפה. אבל כשמסתכלים קצת יותר, רואים שהיא מאוד מאוהבת ביופי של עצמה. והיופי הזה לא משמש אותה לצאת החוצה, לקרב לבבות. זה לא מוציא אותה מהקליפה שלה, אלא להפך סוגר אותה. והיופי הזה הולך ונשמט. ורואים איך היא משקיעה המון מאמץ באיפור ובטיפוח להחזיק מה שיש, שאי אפשר להחזיק אותו, כי זה נשמט, זה הולך ונעלם, זה הקרמה של הסמסרה. ואין את החוכמה שמוציאה מעבר לזה. אז זה היה מאוד מאלף לראות איך הריכוז הזה ביופי שלי ובעצמי ובאגו סוגר את האישה הזו. ורואים שם במערם אחר, שהוא מלא חום, ורואים שהוא שר לא כדי ליהנות מעצמו, אלא כדי שהקהל ייהנה. ורואים לגמרי איך לפתח אותו, איך טוב לו בפנימים. בשבילי זה היה מאוד מעניין לראות איך הזרעים הקרמיים האלה שנזרעים כל החיים לאורך שנים, כשעוברות מספיק שנים, רואים את התוצאות האלה גם בחיים האלה, אם יודעים איך להסתכל. אז זה באופן כללי לעניין הזה. האם יש שאלות עד כאן?
כן, אפרופו המשפט האחרון שלך, אני אמרתי פה לחבר'ה שכל פעם שאת נעלמת לנו לחודש, את חוזרת יותר יפה. לא הייתי אומרת את זה.
תודה רבה.
אבל כולנו מרגישים את זה. הוא הסרט שהיה, אז את יכולה כבר לככב בסרט.
תודה רבה, תודה רבה.
יש עוד שאלה.
אוקיי.
גיורא מדבר.
היי גיורא.
בעצם אנחנו מדברים פה על איזשהו שינוי בפרדיגמה, לפחות אני מרגיש כך, כאשר הניסיון וההיגיון שלי שייכים לפרדיגמה אחת. זאת אומרת, שני המבחנים הראשונים, הם משאירים אותי שם מאחורה בפרדיגמה הישנה של תפיסת עולם. והסיפור של הקרמה למשל הוא בפרדיגמה אחרת, אני מוכרח לתת אמון, כי אחרת אני לא יכול להיפרד מהפרדיגמה הקודמת שלי.
זה נכון, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שאת הידע על קרמה אנחנו לא יכולים לראות בפרדיגמה הנוכחית שלנו. השקפת העולם המקובלת שלנו בעולם הסמסרי היא לא כוללת תיאורים מפורטים של קרמה. ואנחנו צריכים להסתמך על הבודה. וכל מה שאמרתי על המבחנים של ההיגיון, הם לא יעזרו לי לפענח את החוקים של הקרמה, כי החוקים של הקרמה נחשבים בגדר אמת שהיא מאוד גנוזה. גם ההיגיון שלי לא יכול להביא אותי לשם. מה שאני כן משתמשת בהיגיון שלי, זה לבחון את האומר, לבחון את המורה. האם המורה שמלמד אותי את הפרדיגמה הזאת, האם אני יכולה להסתמך עליו? אז אני מיישמת את ההיגיון. לא ישירות על הקרמה כי זה לא יעזור לי שם. אני מיישמת את זה על המורה, ואני מסתכלת האם דברים אחרים שהוא אמר, אותם אני יכולה ליישב. ואז אני משם עושה אקסטרפולציה וממשיכה, אוקיי, הוא תיאר את האמת של הסבל. האם זה מתאים לחיים שלי? האם כפי שאני מבינה וחובה את החיים שלי, האם הסבל בחיים שלי תואם את התיאורים של הבודה? והבודה פירט והרחיב ופלש לכל תחום בחיים שלנו, ותיאר אותו ואת הסבל הכרוך בו. האם החוויה שלי של החיים שלי תואמת את התיאורים האלה למשל? שם אני יכולה להתחבר, שם יש לי התנסות אישית. ואז אני בודקת את המורה, ואני אומרת, האם פה הוא קונסיסטנטי? האם הוא מתאר חוויה שאני כבר מכירה, שאני יכולה לאמת בעזרת הניסיון שלי? ומשם אני משליחה הלאה, ואני אומרת, אם זה בסיס שאני יכולה להתחבר אל המורה הזה, ואם הבסיס הזה רחב מספיק, אז אם ככה, אני אתן לו צ'אנס, ואני אתן אמון בדברים שהוא אומר, בנושאים שאני לא יכולה להשיג בעצמי כרגע. האם זה עונה על השאלה?
כן.
אוקיי. אז נמשיך. ודרך אגב, המונח קרמה, בדרך כלל כשמסתכלים בכתובים, מתייחס לצד השלילי של הקרמה. למרות שכל החוקיות שנפרט ונמשיך לפרט, היא לא רק על הצד השלילי, היא גם על הצד החיובי. פשוט השם קרמה בדרך כלל מתייחס למה שאנחנו קוראים קרמה שהיא לא נקייה, לא טהורה. כשהיא טהורה כבר בכתובים משתמשים במינוחים אחרים, משתמשים במרית או וירצ'ו, וכבר לא נקרא קרמה. באופן כללי כשמדברים על קרמה בכתבים הבודיסטיים, מתכוונים לסמסרה, מתכוונים לאיכות הזאת שמשתנה כל הזמן, עולה ויורדת. לזה מתכוונים.
אפשר לשאול שאלה?
כן, נטע.
אני חושבת שקרמה זה פעולה, שזה משהו ניטרלי, זה לא חיובי וזה לא שלילי. כשהפירוש המילולי של קרמה זה אקשן.
זה נכון. זה הפירוש של המונח, אבל מקובל בכתבים הבודיסטיים, כשמשתמשים בשם קרמה, הם משתמשים בו לצד השלילי. לצד הסמסרי. שלילי אנחנו מתכוונים לאו דווקא מעשים שליליים, אלא מעשים שהם לא טהורים, שהם מתוך הסמסרה. בדרך כלל כשמדברים על קרמה בכתבים, מתכוונים למה שבא מסמסרה. וכאן אני רוצה לומר, כשאנחנו מדברים על קרמה, מעשים שאנחנו עושים במחשבה, אמירה או במעשה, אנחנו אומרים שכל דבר כזה זורע זרע. כדי שיהיה לנו עץ, נדרש שיהיה זרע, שהוא הסיבה העיקרית, וצריך תנאים תומכים. צריך את הקרקע, את השמש, את הרטיבות וכך הלאה. אז באנלוגיה הזאת משתמשים בקרמה. צריך שיהיה את הסיבה העיקרית, שזה הזרע שבא כתוצאה ממה שעשינו, אחר כך צריך שיהיו תנאים תומכים. כתוצאה מכך, אז יש דיון שלם. כל מיני סיווגים לפי מה חייב להפשיל, מה לא חייב להפשיל, מה חייב להפשיל בזמן שהוא מוגדר ומה יפשיל בזמן שהוא לא מוגדר, וכל מיני קומבינציות של הדברים האלה. דיון שאנחנו לא ניכנס אליו, ונוציא מתוכו רק פירוט של ארבעה סוגים של קרמה שחייבים להבשיל, שיתנו פרי. ארבעה סוגים של קרמה שחייבים להבשיל. וחשוב לומר שוב, לפני שניכנס לפירוט, שכשאנחנו אומרים שהם יצאו פרי, האם פירושם שאחרים שלא כלולים ברשימה שניתן עוד מעט נעלמים? לא. הבודה אומר שהזרעים הקרמים לעולם לא נעלמים, אבל יכולות להיווצר נסיבות שבהם הם פשוט יהיו עקרים, לא ייתנו פרי. וכרגע ניכנס לאלו שבוודאות יצאו פירות, ויש פה ארבעה סוגים כאלה. הסוג הראשון, מעשים שאנחנו מבצעים עם רגש מאוד חזק, או עם כוונה מאוד חזקה, או עם מוטיבציה מאוד חזקה. כגון מעשים שמתבצעים מתוך שנאה עזה, הריגה שמבוצעת מתוך שנאה עזה, הרישום שהיא משאירה על הטייפ הקרמי שלנו הוא כל כך חזק, שזה מעשה שמוכרח לשאת פרי, שיגרום לנו סבל רב מאוד בעתיד. זה בצד השלילי. בצד החיובי, מעשה שנעשה מתוך אהבה גדולה ללמה, מתוך מסירות גדולה ללמה, למשל, גם הוא נותן פרי בחיים האלה. לכן חלק כל כך חשוב באימון הוא חיזוק הקשר עם המורה וחיזוק האהבה למורה. זה מה שעושה את הדברים שאנחנו עושים הרבה יותר חזקים. בקטגוריה הזאת אפשר להכניס גם מעשים שנעשים מתוך בורות חזקה. מעשים שאנחנו עושים מתוך השקפת עולם שאומרת, לא משנה, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, שטויות, אין חוקי מוסר, אין קרמה, אין ריקוד. בורות מאוד חזקה, מעשים כאלה גם כן, יישאו את תוצאתם הקשה, חייבים להפשיב. סוג שני, יונטן גישי. יונטן פירושו מעלות רוחניות. יונטן זה מעלה רוחנית, או הישג רוחני, או תכונה רוחנית טובה. זה הכוונה לתכונות טובות. גי זה מילת יחס, ושי זה בסיס. יש הרבה שי בטיבטית, והשי הזה הוא בסיס. אז בסיס של מעלות רוחניות. הכוונה לשלושת היהלומים, הבודה דרמה סנגה, הם אובייקטים מבחינה זאת שכלפיהם אנחנו עושים את המעשה של בין בחשיבה, באמירה או במעשה. הבודה דרמה סנגה נחשבים לאובייקטים שהם יוצאי דופן בסולם של הטוב, בסולם של החסד. וכתוצאה מכך קרמה שמתבצעת יחסית לאובייקטים האלה של הבודה דרמה סנגה חייבת להבשיל. תישא פרי. מה עושה את שלושת היהלומים, הבודה והדרמה והסנגה, אובייקטים כל כך נעלים? הבודה הוא הדוגמה למי שהגשים את החוכמה הגבוהה, הגשים את הדרך, הגיע להערה. הדרמה היא החוכמה, היא ההגשמה, היא הדרך. הסנגה מתייחסים לאנשים שראו ריקות ישירות, אנשים שהם אריות, שנחשבים יצורים נעלים. אלו האנשים שממשו את הדרך במידה רבה כל כך שיכולים לעזור לנו ולהדריך אותנו בדרכנו אנו. קרמה שמתבצעת יחסית לאובייקטים האלו היא חזקה מכיוון שהאובייקטים האלו מקרבים אותנו להערה. אם לוקחים את הסולם של כל מה שיש ורוצים לדרג אותו, אז ככל שזה כאילו חם עוד יותר חם, כמה שיותר קרובים להערה יותר חם על הסולם הזה. אז כל דבר, כל תורה, כל לימוד, כל אדם, כל חפץ שמקרב אותנו להערה, הוא חפץ יותר חשוב מבחינת העשייה הקרמית. עשייה שמתבצעת יחסית לאובייקט כזה, חפץ כזה, אדם כזה, היא חזקה יותר. ולמה זה? מכיוון שככל שאנחנו מתקרבים להערה, היכולת שלנו לעזור לזולת גדלה בהרבה. מה שאנחנו עושים כשהתקדמנו בדרך הרוחנית שלנו, יש לו הרבה יותר אימפקט בעולם. אנחנו יכולים להשפיע על הרבה יותר אנשים. מתוך הטוב שבנו והחוכמה שלנו והאהבה שלנו שהתפתחה, אנחנו יכולים להגיע להרבה יותר אנשים ולהביא אותם יותר קרוב, להוציא אותם מסבל. ולכן כל דבר שתומך בזה או שאפילו מזכיר את זה, הוא אובייקט נעלה עבורנו לפעול כלפיו. ולכן הקרמות האלה הן חזקות יותר. אז זה היה ב' ג' סוג שלישי של קרמות שיפשיל גיון צ'קסו. גיון צ'קסו ביחד יש שוב ושוב, זה ביטוי. הכוונה למעשה שאנחנו חוזרים עליו שוב ושוב. אם יש לנו התנהגות שאנחנו עושים אותה שוב ושוב כל יום או לעתים קרובות, אז כיוון שהרגל הוא חזק, הרישום הוא מאוד חזק על הטייפ הקרמי, ולכן המעשה הזה יישא פרי. לכן אנחנו כל כך מדגישים את מה שאנחנו עושים בחיים האלו, כיוון שמה שאנחנו מתרגלים לעשות או לומר או לחשוב בחיים האלו, ככל שאנחנו רגילים לזה יותר, כך יותר יש סיכוי שזה יישא פרי וישפיע על החיים הבאים שלנו. ואם זה גם נעשה במוטיבציה חזקה, זה ישפיע גם בחיים האלו. לכן הלימוד של הקרמה הוא כל כך חשוב בעניין הזה, להרגיל את עצמנו לאותם דברים שישרתו אותנו ויוציאו אותנו מסבל, ולהפך, לשרש את ההרגלים שגורמים לנו סבל. אם אתם מתפלאים, האם יש לכם אחד כזה שאתם עושים אותו שוב ושוב? העובדה שאנחנו פה בעולם התשוקות מעידה שיש לכל אחד מאיתנו לפחות אחד כזה, אם לא הרבה, ואולי הרבה מאוד. ככה שיש לנו המון עבודה בתחום הזה. יש לנו הרגלים שגורמים לנו להיוולד בעולם שיש בו סבל, להיוולד בעולם שבו כל מה שיש לנו יצטרך להיפרד ממנו, בעולם שבו אנחנו חייבים לחוות זקנה, מחלה ומוות. וזה בגלל שיש לנו את הגיון שקסו. יש לנו הרגלים שהם לא עובדים, שהם לא נכונים, ושאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב, וגורמים לנו להיוולד לעולם הזה. הרביעי בקטגוריה הזאת, בסיווג הזה, פא זה אבא, מא זה אמא, וסופה זה להרוג. אז ד' זה להרוג את ההורים. פה אומרים שהריגה של ההורים היא מעשה כל כך חמור שהוא מוכרח להפשיל. אי אפשר לברוח מהתוצאות שלו. דרך אגב, כשאנחנו אומרים מוכרח להפשיל, אנחנו לא אומרים מוכרח להפשיל בחיים האלו דווקא. דיברנו קודם על ההבחנה. הריגה של הורים זה אחד מהדברים שמוכרח להפשיל בחיים שמיד הבאים. אחרי המוות הזה מוכרחים ללכת לגיהנום אם הורגים את ההורים. אפילו, וזה כתוב במפורש, באבידה מקושה, אפילו אם המוניע שלנו היה לעזור להם. וזה מתייחס לשאלה שעלתה בשבוע שעבר. גם אם המניע שלנו היה לעזור להם כיוון שהם סובלים, המעשה הוא כל כך חמור שאנחנו נהיה מוכרחים לסבול כתוצאה ממנו, שלא לדבר על זה שבכלל לא ברור שאנחנו מונעים מהם סבל. זה לא ברור בכלל, זה רק מה שאנחנו יכולים לראות, אנחנו לא יודעים מה קורה בצד השני. אבל המעשה הזה יגרום לנו סבל רב. וקל מאוד כאן ליפול בפח, אני כמעט נפלתי בפח הזה. כשאימא שלי הייתה בקומה, מחוברת למכשירי הנשמה וכך הלאה, וראיתי אותה נלחמת במכשירים ובפירוש סבלה מכל הצנרת הזו, וחשבתי איך אני יכולה להקל עליה ולנתק אותה מזה. הלכתי לרופאים שם וביקשתי שינתקו אותה. למזלי, הרופא פשוט סרב. וכעסתי עליו בזמנו, אבל אני עכשיו אומרת איזה מזל. זאת קרמה קשה מאוד וקל ליפול למקום הזה. כשאנחנו רוצים לעזור למישהו בצורה כזאת, לזרז את מותו, הרצון הזה מבוסס על בורות. הרצון הזה אומר, אני חושבת שאם הם ימותו, אז הם נעלמים. אני עושה זהות בין זה שהגוף מספיק לתפקד ובין זה שהמיינד מספיק לתפקד. בעוד שאין לי שום מושג מה קורה למיינד, אני רק רואה שהגוף מספיק לתפקד, זה כל מה שאני יכולה לראות, זה כל מה שאני יכולה למדוד במכשירים, ואין לי מושג לאן המיינד הולך, ואני מחליפה את זה שאני לא יודעת לאן הוא הולך, בזה שאם אני לא רואה, אז הוא בטח מספיק. טעות חמורה. אין לי שום ודאות בזה, ולמעשה לפי הבודיזם, מרב הסיכויים שהם יסבלו הרבה יותר במקום הבא שאליו הם הולכים, ולכן מתפקידי לא לזרז אותם לשם. ושוב, השאלה עלתה על מה טוב ומה רע, ודיברנו על זה כבר. הטוב והרע שבמעשה נקבע על פי כמה אני אסבול כתוצאה ממנו. שאלות עד כאן.
זאת חגית. רציתי לשאול למה דווקא זה קרמה כל כך רע אם הורגים את ההורים ולהרוג מישהו אחר במתת חסד? זה פחות נורא?
כן, תודה חגית. חגית שואלת, למה דווקא הקרמה של הריגת של ההורים היא כל כך קשה לעומת הריגה של מישהו אחר? ושאלה המתת חסד. הריגה של ההורים היא קשה נקודה, חסד או לא חסד. האם הריגה של מישהו אחר היא לא מעשה קשה? כן, גם מעשה מאוד קשה. הריגה של ההורים היא יותר קשה. למה זה ככה? למה הקרמה של הריגת הורים היא יותר קשה מקרמות אחרות? והתשובה היא שההורים נתנו לנו את הגוף הזה, את הגוף שיש לנו כרגע. אין לנו דרך להגיע להערה בלי הגוף הזה. בוודאי מי שנכנס לטנטרה בפירוש הגוף הוא מכשיר חשוב להגיע להערה. הוא לא חשוב בפני עצמו כי הוא יזדקן וימות. אבל בתור מכשיר להגיע להערה יש לו חשיבות עצומה, אנחנו לא יכולים בלעדיו. והגוף הזה ניתן על ידי ההורים, וכל מה שניתן לנו שמאפשר לנו להגיע להערה, יש לו חשיבות חזקה מבחינה קרמית. ולכן ההורים הם אובייקט מאוד חזק מבחינה קרמית, לטוב ולרע, לפגוע בהם זאת קרמה מאוד קשה, ולהפך, לדאוג להם ולרווחתם ולאושרם זאת קרמה מאוד טובה. מאוד חזקה לכיוון החיובי. וזה לגמרי מתיישב למשל עם הדת היהודית, שיש דגש כזה על כבד את אביך ואת אמך. לגמרי בהסכמה מלאה. כן.
האם זה יהיה נכון מצד אדם לוותר על המרד שלו וכן לבצע רצח מתוך רחמים והכל למען לחתוך את הסבל של האדם האחר ולקבל על עצמו את הדין?
כן, אז ורדה שואלת, האם זה נכון לעשות החלטה, אוקיי, אני מבינה שלהרוג את ההורים זה קרמה קשה מאוד, אני מבינה שאני מאוד אסבול, בכל זאת אני רואה שהם עכשיו נורא סובלים ורחמיי נחמרים, ואני מוכנה לסבול ובלבד שהם לא יסבלו כרגע. אז הכוונה לחתוך מהם סבל, ואפילו במחיר הסבל שלי, היא כוונה מאוד אצילית. היא בפני עצמה יוצרת קרמה שהיא מאוד חיובית. הריגה שלהם, אין לי שום ראיה שהיא מונעת מהם סבל. אין לי שום ראיה לזה. כל מה שאני יכולה לראות זה שהיא מונעת את הסבל שאני יכולה לראות. אין לי שום מושג מה קורה אחרי שאני כבר לא יכולה לראות. ככה שהמניע הוא נפלא. המעשה נעוץ חזק בבורות, ולכן הוא לא נכון. ואם אני רוצה למנוע מהם סבל, ולו במחיר הסבל שלי, הדרך לעשות את זה זה על ידי טונגלן. אני בטונגלן אומרת, הלוואי שאני אוכל לקחת את כל הסבל שלהם, ואני במודע עושה תרגיל מחשבתי לקחת אותו על עצמי, ולקחת אותו מהם. בנוסף, בצד הפרקטי, אם יש תרופות ושיכוך כאב וכך הלאה, לעשות כל מה שאפשר להקל על הכאב כפי שאני רואה אותו, אבל בשום אופן לא לקחת חיים. לקחת חיים ברור לגמרי שיקרום לי סבל, ומאוד לא ברור שנמנע מהם סבל. הייתי אומרת, אלא אם כן יש לנו ראייה מאוד עמוקה, ואנחנו מאוד מתקדמים, אז זה משהו אחר. אם אנחנו בודיסטווה שהוא מאוד מתקדם, יכול לראות דברים שבני דמות הרגילים לא רואים. אם לא הגענו לרמה הזאת, לא להרוג.
נגדר מוכחת, והמשך לשאלה של ברדה, אם הם מבקשים להפסיק את זה, האם זה משנה את התשובה של
התאר? לא, לא משנה, גם אם הם מבקשים. לעשות כל מה שאתם יכולים להקל עליהם, וזה הכל.
שאלה, אמרנו שארבעת הסוגים חייבים להבשיל, הייתי אומר שאי אפשר לטהר. ושאלה נוספת, בסוג הראשון דיברנו על בורות, ואם זה חלק מההגדרה, זה לא מובן לי, הרי בורות סימן לכל הגדרות, אם לא רק הערה או הסבן, אז זה נכון. אנחנו למדנו בשביל בשיעור שעבר, שאם היינו מבינים כמה מלאנו מבצעים את יתר תשעת הנונדרצ'ודית,
כן, אז ליאורה שואלת שתי שאלות. האם העובדה שהקרמות האלה שהזכרנו עכשיו ארבעת הסוגים, העובדה שהם חייבים להבשיל, האם זה אומר שלא ניתן לטהר אותם? והשאלה השנייה, בקשר לבורות, הרי הכל מלווה בבורות, אז היא לא כל כך הבינה למה הדגשנו את זה שם בחלק הראשון. אז קודם כל, בקשר לטיהור, אנחנו נדבר על טיהור. באופן כללי, כל קרמה ניתן לטהר. יחד עם זה אין סתירה, כשאנחנו אומרים שאלו חייבות לשאת פרי. יש אפילו דוגמאות בכתובים של מישהו שהרג את אביו שהיה גם ארהת, והצליח בכל זאת להגיע להערה, והצליח לטהר את הקרמה הזאת. ואתם תראו פה גרסאות שונות בכתובים. כתוב שגם אם מתארים את המעשים האלה, מנטרלים את האנרגיה שמאחוריהם, נאמר אדם שהרג את אביו ואת אמו או אחד מהם ואחר כך מטהר את הקרמה, עדיין יצטרך לאחר מותו להיכנס רגע לגיהנום, וזה יהיה רק לרגע אחד וזהו. עדיין תהיה תוצאה, זה חייב להפשיל. ולא שלא ניתן לטהר אותם, אין משהו שלא ניתן לטהר, אבל בגלל החומרה שלהם הם יפשילו ולו בצורה קלה, ואם נעשה טיהור מאוד רציני, דרוש מידה מאוד אינטנסיבית של טיהור. כדי שהטיהור יהיה אומנם מאוד יעיל ומאוד אינטנסיבי, האינטנסיביות שלו היא פונקציה של רמת ההגשמה שלנו בדרמה, עד כמה אנחנו מבינים בודה דרמה סנגה, ועד כמה ביארנו בורות מזרם התודעה שלנו, וזה לא קל. ככל שמעשה חמור יותר, יותר קשה לטהר אותו, ולכן צריך להיזהר זהירות יתר בדברים האלה. אז זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה בקשר לבורות. אם את זוכרת חלק א' שהזכרנו פה, אמרנו כוח אז, דברים שנעשים מתוך רגש חזק או מוטיבציה חזקה, או בורות חזקה, אז כמובן, כל מה שאנחנו עושים מלווה בבורות עד שלא ביארנו את הבורות, אבל הכוונה פה לביטוי חזק של בורות, לביטוי של כפירה בעיקר, של כפירה מודעת ומכוונת, הייתי אומרת, גובלת במין רשע. כשאנחנו אומרים שטויות, אני יכול להראות מי שאני רוצה, אני המלכה או אני המלך, או לי יש כסף, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, או פגישה כזאת, שהיא נעוצה בצורה חזקה מאוד בבורות, שזה הכוונה באלף. הביטוי הוא חזק. כן, מריסה שלט, מה אם אני עושה מעשה טוב, עם כוונה נורא טובה, כגון אם שמגדלת את ילדיה באהבה רבה ומתוך כוונות מאוד טובות, ועושה כמיטב הבנתה ויכולתה, והילדים לא גדלים טוב, או לא גדלים כפי שהיא מצפה, או שסוטים מדרך הישר, שהמעשה לא מצליח כפי שתכננתי אותו. וזה כמובן לא חל רק על גידול ילדים. השאלה הכללית יותר. אני עושה מעשה מתוך כוונה טובה, כמיטב יכולתי, כמיטב הבנתי, והתוצאה לא טובה. איך זה? אז זה נכון באופן כללי. אם הילד עולה על דרך טובה או לא עולה על דרך טובה, זה לגמרי קרמה שלו. אני עושה מה שאני יכולה ואין לי שום שליטה על התוצאה. אז אם אני עושה כמיטב הבנתי ויכולתי ועם כוונה טובה, אז בעתיד כשהדבר הזה יפשיל, לי תהיה תוצאה נעימה. האובייקט שכלפיו אני עושה את הקרמה, אין לי שום שליטה על מה קורה לו, זה הולך לפי הקרמה שלו או שלה. וזה תמיד נכון באופן אוניברסלי. כשפעם ראשונה זה התברר לי, זו הייתה הקלה עצומה. כל החרדות שיש לנו של מה יהיה ומה יקרה ואיך זה יעבוד, אפשר לוותר על הכל מראש, מכיוון שממילא אין לנו שום שליטה על כל הדברים האלה. הדבר היחיד שאני יכולה לשאול בו זה מה אני עושה. ואז זה נורא פשוט, אני עושה את הדבר הנכון, וזהו, ומה שקורה, קורה. זה כבר לא תלוי בי.
Gururatnam anadala kam vayatayi.